שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם, פרק 84, עומר הררי.
מה המצב לרותם בר, איזה עלייה יפה עשית בסוף, ממש כאילו מרגיש שאני רק חסר לי לעלות לבמה.
נכון, אני מכבי תל אביב עולים עכשיו אחד-אחד, ואתה אחד מהם, אתה יודע, זה ממש ככה.
אני ממש שמה.
אני כל פרק מתחיל את זה ככה, וכבר נמאס לי, אני חייב להגיד נמאס לי, שכל פעם מישהו בא ומעיף לי את כל מה שחשבתי, ואומר לי, לא יודע מה חשבת עד עכשיו, העולם השתנה, בוא תראה, ובוא תראה גם מה קורה עכשיו.
בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה.
אז קודם כל יש לנו אמזון היום, הרבה אמזון על הכוונת, אנחנו נדבר טיפה 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 על גוגל, שעושה לנו פה משהו מעניין מאוד, מבשלת לנו, חוץ לארץ ארצי כזה, ואנחנו נדבר על מה יקרה, תקשיב.
נו.
האם היית נותן לבינה מלאכותית לצפות לך במשפחה? אל תענה, יש אנשים שכבר אשכרה עושים את זה, ותקשיב, זה חומרים לפודקאסט.
אוקיי.
כן.
אוקיי. תשמע, יש לנו במנוסף לכל הדבר הזה, עוד כל מיני דברים, שהם קצת שינויים קלים ככה, שלדעתי הולכים להשפיע מאוד על מגמות גדולות. נגיד, סורה עכשיו פתוח גם באנדרואיד, וזה מגדיל את כמות המשתמשים פלאים. וכבר עכשיו ראינו מה סורה דאגו לעשות, כאילו איך כל הדבר הזה עבר לפייסבוק, ואיך כל האינסטגרם מפוצץ בסרטוני סורה. מאוד מעניין אם עכשיו כשזה פתוח גם לאנדרואיד, אולי זה ימשוך החוצה מתוך המערכות הישנות והמסורתיות את המשתמשים, לא יודע. כל עולם האוטונומיה ממשיך להתפוצץ, בין אם זה בעוד רכבים אוטונומיים, לכל מיני כיוונים, אנחנו מדברים לא רק על רכבים, אנחנו מדברים גם על כמובן מסעיות גדולות יותר, ולא רק הקומפקטיות, לא רק מוניות, אלא גם רכבות, כי למה שרכבת לא תהיה בעצם אוטונומית, נכון? רק בעיקר רכבות מסע, כל מה שקשור ללוגיסטיקה, מסעיות מסע שמעבירות ציוד ממקום למקום, בין מחסנים, כל הדבר הזה גם כן ממשיך להתפוצץ קדימה, ובכללי רובוטים, זה, אני חושב שזה הדיבור החם לקראת 26, אני לא חושב שציינו את זה בפרק הקודם, כי זה קרה בדיוק ביום של הפרק או יום לפני, אבל X1 שוחרר למחירה, X1, הרובוט הפרטי, שכל אחד יכול לקנות הביתה בעלות של $20,000/$500 מנוי חודשי. אתה יכול לקנות רובוט שיעשה לך כביסה, וכנראה שכלים, למרות שעוד לא הוכחנו לזה, אבל הוא כן ישים יחדיוצים המדיח. אולי קצת לשתוף את הרצפה וישקה את הגינה. בגדול הוא כנראה יכול לשמור על הילדים, אני לא חושב שהוא יצליח מוציק מהיר כדי לרדוף אחריהם. אבל אני אגיד לך שעם כל ההייפ, אם אתה ממש בא לך על רובוט כזה, אתה תצטרך להמתין, כי הכל נמכר והכל כבר סולד אאוט. אי אפשר יותר להזמין את הרובוטים האלה עד שיפתחו חדש. אבל, אתה כן יכול להזמין רובוט כלב. אופה. אתה כן, אם אתה, כן, אם אתה, אם לא הספקת להזמין את הרובוט בטלר שלך, אתה כן יכול להזמין רובוט כלב, והוא יעלה לך רק $1,000. או אופה. אם אנחנו צריכים לדייק זה $1,053, הוא רובוט סיני כמובן, שהוא כן. נראה די דומה לכל הרובוט כלבים שהכרנו, אין לו איזשהו ראש מיוחד, אלא רק רגליים, ובעיקר היוז קייס, אני חייב להגיד, היוז קייס איתו, כאילו שאותו מראים שהרובוט הזה הולך איתך, זה אחד מדבר עם הילד, שזה קצת כאילו ווירד לדעתי, והדבר השני זה שהוא עוזר לך לסחוב מצרכים מהאוטו הביתה, כי אתה שם לו קופסה על הגב, והוא הולך ודואג שהקופסה לא טיפול.
רק בשביל שזה, יש אנשים שהוא מוכן לשלם $1,000.
כן, אני אגיד לך מתי זה הופך להיות, כאילו בכלל זה כשהוא, ה-use case הזה גם מראים אותו בחוף. כאילו הוא אומר, בוא, הוא תשים את הארגז עליו, והוא ילך בחוף. אהבת? אוקיי.
הוא יסחוב את העגלה עם החול.
והוא גם יחזיק את המצלמה, כדי שאתה תוכל להצטלם ביחד עם אשתך בחוף כשהגעתם. שהוא ידאג לצלם
להגיד,
תמונות של המשפחה.
מתחילים לעלות פה ומתחיל להיות מעניין. תקשיב, $1,000 בשביל,
תראה, בשביל אני מישהו סרטון... שיסחוף לך את הארגז ותמונות של המשפחה, בלי שאשתי כן. תבוא ותגיד לי, צלם אותי, אני חושב...
אם אני נמצא בקומה הראשונה, ואשתי אומרת, אני רוצה כוס מים, או הילד אומר לי, אני רוצה כוס מים, או whatever, או אני צריך איזה משהו, אני יכול לשלוח את הרובוט, לך תביא כוס מים. כאילו...
אם הרובוט נמצא, היא כנראה לא יבקשו ממך, הילד יבקש מהרובוט, לך תביא כוס מים. כן.
הוא ישרוק, הוא יקרא לו בשם. או there is enough for that.
אני חושב שאתה יכול לתכנן את זה בטח. לא יודע, אתה יכול להגדיר לו איך קוראים לו. נשמע לי מאוד הגיוני.
הם מגיעים אפליקציה. תקשיב, אני לא מצליח לחבר מאיפה ראיתי אותו, אבל ראיתי איזה סרטון ברשת של איזה בחור שהזמין רובוט הביתה, והרובוט, הוא מצלמים...
נכנס במראה.
והוא פשוט נכנס במראה, ועשה לו נזקים בבית, ואני מסתכל על זה, והוא מתקשר אליהם, ואומר להם, תקשיבו, אני לא יודע מה הבאתם לי, אבל הוא שובר לי את הבית. וכאילו, אגב, מראה זה אחד הצרות הכי גדולות של עולם הרובוטיקה. אם יש לכם איזשהו שואב אוטומטי, או כל דבר אחר, איפה שיש מראה, הוא מראה לכם פתאום חדרים סמויים, כל מיני דברים לא קשורים. כן, מראה זה אירוע מאוד מאוד קשה.
כן, הם לא מסתדרים עם מראות. אבל זה נראה לי חלק מה, אתה יודע, אין מה לעשות, תאר לי אדפטר, ואתה צריך להבין שעכשיו אתה הולך להיות חלק מהמשחק ניסויים הזה של רובוטים בעולם האמיתי. כלומר, אתה אפשרת את סביבת את הבית שלך להיות הפלייגראונד הראשון. אתה צריך לקחת בחשבון שיש מצב שאיזה מראה או צלחת תישברו בדרך, כאילו.
בוא, אני יכול להגיד לך שאם רק מראה נשברה, זה סבבה, כי הסטנדרט אצלי שלושה ילדים, זה שכל יום נשבר איזה משהו. אז כאילו, אם רק מראה נשברה, אנחנו בסדר, ואין בעיה.
אנחנו נהיה בסדר.
אבל, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי, בקטע אחר. דמיין שאתה שולח את העוזר האישי שלך, דווקא לקנות חלב, אבל הסופר חוסם אותו בכניסה, כי הוא לא אמיתי, הוא לא בן אדם. עכשיו, זה נשמע
לא
כמו...
הוא לא מורשה להיכנס?
כן, הוא לא מורשה להיכנס, עכשיו, זה נשמע כמו בדיחה, כאילו, תכלס. אבל זה בדיוק מה שקורה עכשיו, בזה הרגע, בין שתי ענקיות טכנולוגיה, מצד אחד של הבמה, בצד האדום, יש לנו את אמזון, ובצד הכחול, יש לנו את Perplexity AI, והקרב הזה הולך להיות קרב שהולך לעשות לנו סמטוחה בכל הדבר הזה שקוראים לו Agentic Web. תקשיב טוב. עכשיו, הסיפור הוא כזה, Perplexity AI, שזה חברת סטארט-אפ, אנחנו מדברים עליה הרבה, כולם מדברים על בינה מלאכותית, היא והדפדפן קומט שלה, שיודע לעשות מלא מלא דברים, אנחנו השתמשנו, לי יש קומט, לך יש קומט, עכשיו קומט כולם יכולים להשתמש בו, איזה כיף, אבל הוא יכול לעשות גם קניות אונליין עבור המשתמשים שלו. ואם אתה רק אומר לו, אני רוצה שתקנה לי נעליים, זוג נעליים אדידס, זה הדגם, תקנה, אתה לא צריך אותי, נכון? כאילו, ואז הוא ייכנס לאמזון או לכל מקום אחר, פשוט יקנה. אוקיי? והוא כבר ימצא את המוצר הכי טוב, הכי מתאים, הכי זול, הוא יסווה את כל השבועות מחירים, ויקנה. כאילו, גם אם זה צריך להיות באמזון. עכשיו, תקשיב, כולם מתלהבים מזה, חוץ מאמזון, אוקיי?
ברור.
עכשיו, אמזון שלחה מכתב לפרפלקסיטי, אוקיי? ודרישה לחסום את הגישה של קומט לאתר שלה, All Together. עכשיו, לפי אמזון, הבוט של פרפלקסיטי פוגע בחוויית הקנייה, יוצר פרצות אבטחה ומפר את תנאי השימוש בכך שהוא לא מזהה את עצמו כבוט. אבל פרפלקסיטי טוענים שהסיבה האמיתית היא שאמזון מפחדת להפסיד כסף. הרי אם הבוט קונה בשבילכם, הוא לא יתפתה למודעות, למבצעים ממומנים, וכל ההצעות מיוחדות האלה, שאמזון דוחפת לנו שנייה לפני הרכישה, פשוט לא רלוונטיות לנו יותר. אז בפרפלקסיטי קוראים לזה בוליז או בריונות, ומאשימים את אמזון בחסימת חדשנות ופגיעה בחופש הבחירה של צרכנים. עכשיו, הדבר הזה מעלה שאלות סופר מהותיות על העתיד של האינטרנט והמסחר האלקטרוני. צריך להגיד את זה ככה, עם חברות כמו אמזון יש זכות להחליט איך אנחנו גולשים באתרים שלהם, ויש להם תנאי שירות, יכולים לרשום שם מה שהם רוצים, כי זה פשוט תופס הכל, אוקיי? אז אנחנו גם משתמשים... אם אנחנו יכולים להשתמש בכלים אוטומטיים, או לא יכולים להשתמש בכלים אוטומטיים כדי לייעל את החיים שלנו. אז מצד אחד, אמזון בנתה אימפריה על בסיס חוויית משתמש מסוימת מאוד ספציפית, והיא רוצה לשמר אותה.
מה זאת אומרת, אחי, הם בנו שם, מה זה אימפריה? תחשוב על זה, כמה כסף וכמה משאבים וכמה אנשים היו בתוך הדבר הזה שנקרא אלגוריתם ההמלצות של אמזון.
כן,
תחשוב רק כמה אנרגיה הם השקיעו, כן. בדבר הזה שנקרא אלגוריתם ההמלצות של אמזון, ואז מגיע איזה Perplexity אחד שמתעלם לגמרי מכל העבודה, כן. הקשה והשנים והכסף שנזרק שם.
ממש.
ואתה יודע מה הקטע, מה הקטע היותר מעניין? שבסוף פרפלקסיטי יושבים על גבי AWS. כלומר, כש-AWS נפלו, גם אמזון נפלו. לא, סליחה, כש-AWS נפלו, גם פרפלקסיטי נפלו. היה אפשר להשתמש בפרפלקסיטי בנפילה האחרונה של AWS. ואני חושב, אתה יודע, כשאני שומע את זה, הדבר היחיד שקופץ לי לראש, איזה מזל יש לפרפלקסיטי שזה קורה עכשיו מול הצוות הקיים בתוך AWS, אמזון, ולא מול הצוות המייסד. כלומר, תיקח את שכבת ה... רגע שנייה, החוצה מהאיי, תיקח את שכבת המנהלים של פעם, נדבר איתך ג'ף בזוס, נדבר איתך של אפל, בסדר? נדבר איתך כאילו כל החבר'ה האלה, המייסדים של פעם, היו הרבה יותר אגרסיביים. הרבה יותר אגרסיביים בקבלת ההחלטות שלהם. איך, לא מאמין שברח לי השם שלו, איך קוראים לאפל?
טים קוק?
נו, לא טים קוק, הראשון.
ג'ף...
לא, ג'ף זה של AWS, נו, תעזרו לנו,
שנייה רגע,
תעזרו לנו המאזינים, איך קוראים למי שהקים את אפל, איזה בלאקאוט. טוב, בכל מקרה, תודה רבה, זה מעצבן, זה שהתמונה שלו מול הפרצוף שלך והמילה, וזה לא יצא לך מהפה. סטיב ג'ובס, הרי יש סיפורים עליו, יש סיפורים עליו, הרי שהוא, איך הוא היה מבצע רכיש, הוא היה מבצע רכישות, היה קונה חברות, כי הוא פשוט לא היה משאיר לחברה ברירה, והוא היה קובע את התנאים. יש לך אפליקציה? מצוין, אני רוצה את האפליקציה שלך, ואז באים לחתום עסקה, והוא אומר לך, שומע? אני לא מתכוון לשלם לך את הסכום הזה, אני מתכוון לשלם לך 50 מיליון שקל פחות, 50 מיליון דולר פחות. הסכמנו על 3, אני מתכוון לשלם לך 250. ואז אתה כאילו, רגע, אבל הסכמנו על 3, ואז הוא מסתכל לך ואומר לך, אוקיי, אבל עכשיו החלטתי שאתה שווה 250. ואם אני אחליט עוד רגע, אתה לא תהיה שווה כלום, כי אופס, אתה פשוט לא תהיה בתוך אפל ולא תהיה באפסטור. אז תגיד לי מה אתה שווה, 0 או 250? והוא פשוט היה משאיר, הוא היה עושה, זה הסיסטם שלו, והוא היה משאיר אנשים כאילו בלי סי. כלומר, אתה רוצה להיות באפל, אתה חייב ללכת לפי החליל שלו. ואני אומר, יש להם כל כך הרבה מזל ששכבת ההנהלה, נקרא לזה, והרגולציה וכל הדברים האלה השתנו, כי זה באמת משנה לגמרי את הדרך שבה מקבל, אתה יודע, האינטרנט הזה הולך לעבוד, האינטרנט משתנה.
ומתוך הסיב... יש לנו עוד אתרים שיחסמו את קומט עכשיו? כאילו, הרי אמזון לא חוסמים את קומט, הם רוצים שקומט יחסמו את אמזון. יש פה, נכון. יש פה איזה אלמנט של, אנחנו... הרי מה, מה, מה אמזון באים ואומרים? אין בעיה, תשתמש בקומט, קומט זה מבוסס חומים יום, כאילו על חרום, תרוץ, הכל סבבה, אבל רק אם אתה עכשיו במצב אג'נטי, אתה לא יכול לעשות את זה באמזון. זה מה שהם אומרים להם בעצם. האם זה, אם זה, 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 זה סיפור הזה, זה אפשרי, זה משהו
אין שום סיכוי, שום סיכוי בעולם שזה יחזיק, שום סיכוי, גם, עוד פעם, גם הגישה של המנכ״לים הישנים שציינו לפני דקה, זה לא יחזיק, כי אי אפשר להקיים ככה כלכלה, וגם מה שקורה עכשיו לא יחזיק, כי האינטרנט משתנה ולא יוכל להקיים כלכלה, ויודע מה, יכול להיות שזה דווקא הנקודה הטובה להיכנס בשיחה שלנו, לעוד הפעם קצת דיבור על האינטרנט החדש, על האג'נטיק, שאלו אותנו קצת על אטלס, ביקשו שנרחיב על אטלס, ביקשו שנרחיב על, על, על האג'נטים בקומט,
אתה כבר משתמש יכול להיות שזה באטלס נקודה... תקופה?
אני משתמש באטלס תקופה, ואני גם אגיד לך יותר מזה, זה ה-go-to שלי, ברמת הבראוזרים. אני אתחיל מזה שקרה מקרה, קרה אירוע, שאני לא חשבתי שיקרה, כלומר לא ייחסתי אליו חשיבות. יש לי 3 בראוזרים, אוקיי? כלומר, ומה אני אומר לא ייחסתי זה חשיבות? כי אני גדלתי במין סוג של סיטואציה, כדי שאתה בוחר את הבראוזר שלך, ואיתו אתה רץ. בעבר עבדתי פיירפוקס, פיירפוקס, זה הבראוזר. אתה נכנס לפיירפוקס, אתה רץ. אחרי זה החלטתי שאני חרום, אתה נכנס לחרום, אתה רץ. ועכשיו, כשכל בראוזר משתנה והופך להיות אג'נטיק, זה קצת כמו להחזיק כמה כלים. זה כאילו כמו שיש לי גם ג'מיני, גם צ'אט ג'י-פי-טי, גם קלוד, אז פתאום אני מחזיק גם אטלס, גם קומט, גם חרום. אתה יודע, ואני מוצא את עצמי עובר בין האג'נטים האלה, בלי יותר מדי מחשבה. כלומר, יש איזושהי סיבה שאני עדיין לא פיצחתי, שגורמת לי כן להחליט שהיום אני לא באטלס, עכשיו אני הולך לעשות את המשימה הזאת דרך קומט, ואני עדיין לא יודע להסביר מהי, מה הסיבה שגורמת לי להעביר בין לבין, אני צריך כנראה להמשיך לעשות את זה כדי להבין למה. אבל כן, אטלס הפך להיות ה-go-to הראשון שלי. אני חושב שאני משתמש בתוך המערכת של ChatGPT עכשיו הרבה יותר בעקבות אטלס. אני קורא לאסיסטנט הרבה יותר. אני לא כל כך משתמש באג'נט שלו, כי הוא איתי עדיין מדי בשבילי. זה שהוא עושה דברים יפים, וזה שזה באמת פסגת הטכנולוגיה מבחינתי, וזה זה, זה וואו אחד ענק. זה אחד. בפועל אני לא מממש את אטלס, פשוט עקב מהירות. ברגע שזה יהפוך להיות מהיר יותר, אני אבקש משהו והוא יעשה את זה, וזה יקרה כמו שצריך, אז סבבה. עכשיו זה עדיין נשאר בתוך ה-use case של כאילו, תעבור על כל המיילים שלי, ותתנתק ותעשה unsubscribed לכל הדברים שאני לא קורא כבר יותר מדי זמן, ועוד דברים שהלכו לספאם. או תעבור עכשיו על ה... הנה, אני רוצה להתנתק ממייקרוסופט, זו הדוגמה שאני הכי אוהב, למי שניסה להתנתק אי פעם מחשבון מייקרוסופט, זה אירוע, זה ממש לא פשוט, וזה נגיד מקום שבו האג'נטים האלה פורחים, לך תעשה את הדבר הזה ותצליח להתנתק, תעתיק את הקוד מפה לפה, תיכנס למייל, תוציא את זה משם, תיכנס לפה, תחסום. אבל לא על זה אני רוצה לדבר איתך, רותם. כשאני מדבר איתך על האינטרנט החדש, אני רוצה לדבר על האינטרנט ולא על ה-use cases הקטנים והמצ'וקמקים האלה שציינתי. אני רוצה לדבר איתך על כללים חדשים באינטרנט. אספתי המון דוחות, אספתי המון מאמרים חדשים שיצאו לאחרונה, ונוטבוק עזר לי לתמצת אותם לכדי איזה שש כללים, שש או שישה, איך אומרים?
שישה כללים,
נכון. שישה כללים חדשים. ועכשיו אני אספר לך על הכללים החדשים, ואתה תגיד לי מה דעתך עליהם, בסדר? האם אתה מסכים עם הכללים האלה, אם אתה לא מסכים עם הכללים האלה.
אוקיי.
אז אנחנו, אז קודם כל, בוא ניתן קצת קונטקסט, נכון? אנחנו נשים ב-AI הזקינן, בוא ניתן קצת קונטקסט. אז היוצרות מתהפכות, אוקיי? אבל זה לא בדיוק מה שחשבנו. כשאני אומר היוצרות מתהפכות, זה אומר שהאתרים שמדורגים במקומות הראשונים בגוגל, מאבדים נראות. בזמן ששחקנים קטנים וחדשים דווקא זוכים לחשיפה גדולה פי שלוש. אופה. אוקיי? אנחנו נמצאים באיזשהו חלון הזדמנויות נדיר, בסדר? מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מה שאתה ואני הולכים לדבר עליו, אנחנו מדברים על חלון הזדמנויות. אני לא יודע להגיד מה יהיה בעוד 12-18 חודשים. אנחנו מדברים על השנה הקרובה. ובתוך החלון הזדמנויות הזה נוצר היפוך מוחלט לגמרי במאזן הכוחות באינטרנט. שהיא, שוב, לא רק הזדמנות, אלא גם היפוך כוח זמני שבסוף ייסגר, וכדאי מאוד שמי שמקשיב לנו יעשה עם זה משהו, כי השחקנים הגדולים יתפסו את המקום הראשון שוב פעם, אם לא יהיה מישהו שיחליף אותם, כי למה לא? הם תמיד יגיעו בסוף למקום הראשון, אז בתוך החלון הזדמנויות האלה זה המשחק שעליו אנחנו מדברים, ויאספנו פה כמה תובנות שמדברות על הקונספט של GEO, Generative Engine Optimization, ואני רוצה לדבר איתך על החוקים החדשים.
יאללה,
אז, הראשון, כמו שאמרתי, המקום הראשון בגוגל הולך להיפגע. אוקיי, אז אנחנו, יש מושג כזה, חדש שעלה לאוויר, שנקרא position bias, איך? position bias inversion. היפוך הטיית המיקום. אוקיי? בניגוד לגוגל, מודלי בינה מלאכותית מגוונים באופן פעיל את מקורות המידע שלהם. נכון. וזה כדי להימנע מלהיראות שבועים. בסדר? אתה לא היית רוצה לשלוח את GPT כל פעם שהוא שואל שאלה, שהוא תמיד ילך לראות בדברג' מה כתוב שם, נכון? אז היית בא ואומר, לא בא לי. אוקיי, אז הם לא רוצים להיות שבועים, לכן הם כל הזמן מנסים לחדש. המשמעות היא שמודלי שפה התעלמו במכוון משלושת התוצאות הראשונות בחיפוש, כדי להציג פרספקטיבה מגוונת יותר. אוקיי?
אני לא מקבל את זה.
עוד רגע אתה תגיד, אני אסיים לקריא לך מה כתוב, אז אתה תגיד לי מה אתה לא מקבל.
בוצם את הראשון, יאללה.
כן, כן, זה הראשון. מה ההשלכה האסטרטגית שאנחנו מדברים פה? אז אנחנו מדברים על זה שמותגים שמבוססים, מותגים מבוססים צריכים לנקוט באופן, לנקוט באופטימיזציית חסר, בסדר? ולתת לסמכות הקיימת שלהם לדבר בעד עצמה. כלומר, זה לא מה אתה כותב, אלא מי אתה. אוקיי? בעוד שלמותגים שהם עם מומחיות אמיתית, יש הזדמנות נדירה להיות אגרסיביים יותר ולדרג את עצמם מעל המתחרים, כלומר בעברית פשוטה את כל הפסקה שקראנו עכשיו, זה אומר שאם אתה מערך חדשותי, בסדר? נקרא לזה ככה, שלא מפסיק להוציא תוכן, בסדר? כל הזמן מוציא עוד תוכן, והתוכן שלך הוא, לפי מה שהאינטרנט מספר לנו, כנראה, כל כולו AI, כי אתה רואה כתבה חדשה שיצא, יצא קלוד 4.5, או יצא רובוט חדש, או יצא מכונית חדשה, או יצא, מדברים על מניה, זה לא משנה על מה מדובר, מה הקונספט, יצא משהו חדש לחוץ על האינטרנט, אתה לקחת את הדבר הזה, זרקת את זה ללם הקרוב שלך, עם איזשהו פרומט של תהפוך לי את זה לבלוג פוסט בלה בלה בלה, וזרקת לאתר אינטרנט שלך, ואתה עושה את זה פעמיים, פעמיים ביום, לא מפסיק לג'נרט, אוקיי? ה-LLM מסתכל לך ואומר, this is a piece of shit. אין פה מומחיות בשום דבר. כאילו, הם פשוט, אני רואה את התוכן הזה כבר כל כך הרבה, אני רואה, זה, אין פה שום דבר חדש, אני לא יכול לגוון שום דבר. הלכתי לדברג', ראיתי מה כתוב שם, הלכתי לאתר שלך, כתוב בדיוק את אותו הדבר, זה לא נותן שום דבר אחר, ולכן אין לי מה להתעסק בזה. יופי, זה היפוך היוצרות, זה האנקדוטה הראשונה, מה דעתך על זה? זה לא שומעים אותך. רגע, תעשה את ה... אנחנו ב...
לא,
בדיוק.
לא, בקצרה, ובארוך, okay. אני אגיד ממש 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 לא, אנחנו אפילו לא בכיוון, אני חושב ש... רגע, הנה, סדרת את המיקרופון, אני חושב שיש פה איזה קטע, שאנשים מאוד מאוד נוח להם להסתכל בצורה מונוקולית, על כל מיני דברים שקורים בעולם. המקום הראשון בגוגל הוא הדבר הכי פלואידי שיש. שני אנשים יכולים לקבל מקום ראשון שונה על אותו קווירי, צריך להבין את זה. ויותר חשוב מזה, שזה הדבר האמיתי ומשמעותי, AI באמת מחפש את הוורסטיליות. הוא באמת רוצה לבדוק עוד מקום ועוד מקום. הוא בעיקרון יודע שהוא יכול להכניס בטוקנים שלו, בקונטקסט שלו, עוד איזה 2-3 אתרים, הוא הכניס את עוד 2-3 אתרים, וצריך לקחת עוד משהו מאוד מאוד חשוב. גוגל, ומה שרץ בגוגל, זה של גוגל. מי שרוצה להשתמש בתשובות של גוגל, צריך לשלם לגוגל, רמז, אף אחד מהגדולים לא משתמש בגוגל. הרים קרולרים משלו, ועושה קרולרים באינטרנט, וככה הוא בעצם מכיר את האינטרנט, ועל הבסיס הזה, אנחנו צריכים להבין שיש פה כמה vulnerabilities מאוד 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 גדולים. הראשון, AI לא חכם בהבנה שלו של מה המשמעות של דברים. זאת אומרת, אני יכול לחרטט בקלאס, והוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, קיבלתי, זו האמת לאמיתה. מצד שני, אני יכול להגיד אמת הכי ברורה שיכולה להיות, והוא יכול להגיד לי, אתה הוזה לחלוטין. ב-AI יש... אחוז מסוים של רנדום, ויש לו אחוז מסוים של חוסר הבנה. כן, הוא מבין קצת קונטקסט בין הדברים, כן, הוא מחבר ביניהם, אבל לבוא ולהגיד, המקום הראשון בגוגל, מי עוד מעכשיו הלך? לא, זה לא נכון. עדיין, אם צריך לשים על השולחן, כל האתרים הכי גדולים שגוגל מקדמת תמיד בלמעלה, הם גם האתרים שכל המנועים עצמם משתמשים בהם פרפלקסיטי, דיברנו את הוורג', אמרת ניו יורק פוסט, וושינגטון פוסט, וכל האתרים הגדולים, הם כולם בשימוש שלהם, כי הם פשוט אתרים טובים, עם תוכן טוב, אוקיי?
אבל גוגל, הם אתרים עם לה... תוכן שהוא יוניקי, כלומר, הם אתרים שיש להם, לגוגל... התוכן הוא מתחדש, והוא בדרך כלל הם הראשונים שמעלים מאמר פוסט
לא
בנושא
הראשונים,
מסוים.
בוא נתכנס לראשונים, זה לא רלוונטי,
בדרך,
אבל אני כן יכול להגיד שלגוגל, יש ניסיון של יותר מ-25 שנה של למדוד, ב-27 שנה אם אתה רוצה להיות מדויק, של למדוד מה הערך של אתר. האם אתר הוא טוב, הוא לא טוב, האם הוא אתר פופולרי, האם הוא יש בו אמת, האם הוא אתר שהמשתמשים ייהנו להיכנס בו, 27 שנה. אתה מדבר פה על חברות שנוצרו בשנתיים האחרונות, שצריכות לעמוד באותם סטנדרטים של חברה שיש לה ניסיון של 27 שנה, לא יהיה, זה לא עובד ככה. ולכן, חלק מהדבר הזה שאנחנו מקבלים עכשיו, אתה שואל עכשיו איזשהו ChatGPT, אתה שואל Perplexity או כל אחד אחר, אלא אם כן יש להם משהו מאוד מאוד מובנה, ואני בספק, כי כל פעם הוא מוצא ממקום אחר, הם נלחמים באתרים שפופ-אפ. עכשיו, בוא תקשיב, להרים אתר פופ-אפ שעושה, אומר מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, נותן גם הוראות ל-AI, זה משהו שאני יכול לעשות תוך פחות משעה, בכל נושא כלשהו. הוכחתי אפילו, הוכחתי את זה ממש לא מזמן, בנושא בריאות, היה לי נורא חשוב להוכיח את זה, הצלחתי להוכיח, ממש אתר קומפלט, עם כתבות, עם הכל, עם... יכלתי שהכתבות יהיו גם שקר אחד מוחלט, אבל הכתבות היו בסדר, רציתי להוכיח את, את הפואנטה. ו, ובקונצפט הזה, שאתה מסתכל על זה ככה, אין ל, למקום הראשון בגוגל, אין קשר בכלל לצ'אט ג'י-פי-טי, ואין קשר בכלל לפרפלקסיטי, וכשאתה שואל את פרפלקסיטי, הוא לא הולך לגוגל, הוא יש לו כבר את המנוע עם הקולר
שלו. אבל רגע, רגע, אז... שנייה, רותם, אבל מה אם אני מדבר איתך עכשיו על ה-AI מוד של גוגל, וה-AI מוד שבא ומקפיץ לי קודם כל, כשאני שואל שאלה בגוגל, הוא אומר לי, עזוב, אני LLM, אני ג'מנאי, בוא אני אקפיץ לך. האם הוא יתקע עכשיו גם כן, ניקח את השלושה שנמצאים תמיד בטופ, או שהוא גם כן מחפש לעשות דייברס? שרגע, אני אכניס פה עוד אנקדוטה, שבנוסף לכל זה, הם הרי הולכים, עושים דאבל דאון על הסיפור של MCP, ובאים ואומרים לך, בוא, אתה מחפש מסעדה, ב-AI מוד יציג לך את המסעדות, אתה רוצה שה-AI מוד גם יקבע לך את, את התור, או יזמן אותך לשם?
פיצ'ר של גוגל מלפני 10 שנים, הוא יתקשר למסעדה ויזמין לך תור מלפני עשור. לא AI חדש עכשיו, לפני עשור.
כולנו מכירים את זה, אבל עכשיו זה נגיש. עכשיו זה נגיש לכולם, וזה הנקודה, ואז כשזה נגיש לכולם, וכשאתה אמור לבצע, וגוגל מבינים שזה המשחק עכשיו, שהאזור הזה של החיפוש הולך למקום של AI mode, האם יש עדיין משמעות לאיך האתר שלך נראה וקרי ומתאים ליוזר? כלומר, אולי היום כן, אבל שוב פעם, האם בעוד שנה יהיה לזה משמעות בכלל?
בוא נסתכל על הדברים בעיניים. בוא נסתכל על זה שהיום, אם אנחנו משתמשים במנוע AI, ואני משתמש בכמה מנועי AI, אנחנו מבינים שאם אתה נותן לו טקסט שהוא unstructured, הוא מבין אותו, אבל בצורה פחות טובה. אם אתה נותן לו טקסט שהוא structured מלא, זאת אומרת, מסביר לו מה נכון, מה לא נכון, איפה ההדר, איפה הזה, איפה השאלות, כל אזור מהו בצורה מאוד מאוד מובנית, הוא יקבל את הטקסט הזה בצורה משמעותית יותר טובה, ויוכל גם לעשות לו דייג'סט יותר הרבה יותר טוב, וגם כמובן גם לתת לך את ה-added value יותר טוב. אז אם אתה שואל אותי, אם פעם, או עד היום, אנחנו מדברים על זה שלרוב האתרים היום יש RSS feed, שזה בעצם... RSS feed זה איזשהו מערכת שמאפשרת להירשם דרך אפליקציה או דרך אתר או דרך כל דבר אחר, ולקבל עדכונים ברגע שיוצאים הודעות חדשות. אגב, פודקאסטים עובדים על RSS, זה המהות של פודקאסטים. זאת אומרת, כל פעם שיוצא פרק חדש, אז נוסף עוד אזור בסטרקצ'ר, ב-XML הזה, שבא ואומר, יש עוד פרק שהוסף, עם כל הפרטים, איפה הקובץ להורדה, איפה הדסקריפשן, על מה מדובר, כל הדברים, זה הכל ככה. אז אם אתה שואל אותי, אנחנו כבר רואים היום שיש לנו את ה-RSS, וה-RSS הזה משהו שהוא כבר חי איתנו הרבה מאוד זמן, אבל הוא מאוד מנוון ברמה שלו, לא נותן לנו הרבה added value. אני רואה את העולם מתחבר חזרה ל-RSS, חזרה למקורות ל-RSS, ובעצם מאפשר למנועים האלה לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, קחו קובץ אחד עם כל ה-10 כתבות האחרונות. אתם רוצים 10 כתבות לפני, קחו אותם לפני, מה שנקרא דפים כאלה. ואז בעצם כל העבודה עם האתר יכולה להתבצע ב-RSS, וזה עדיף ל-LLM מאשר לאכול את כל ה-JavaScript, ולאכול את כל הסטיילינג של האתר שהוא בינינו, הוא תוכן להם כמויות. אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שאלטמן, סם אלטמן אמר, כשאנשים אומרים תודה וסליחה, זה עולה לנו עשרות מיליוני דולרים. אתה יודע כמה עולה הסטיילינג של אתרים, כשאתה אומר ל-LLM, לך לשם ותסתכל מה כתוב באתר, והוא צריך לקרוא את כל הקובץ עם הסטיילינג.
כולל הכפתורים וכמה יש עיגול פינה בכל כפתור, ועל איזה פונט הם כתבו את
זה. זה לפעמים גם קילומטרים, קילומטרים של טקסט, אבל הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את זה. אני חושב שבאיזשהו מקום יהיה פה בלנס. מצד אחד, אני כן רואה, תראה, אני משתמש בקלוד קוד, ובקלוד קוד הם עשו פיצ'ר מגניב לגמרי, ממש ממש בהשקות בשבוע האחרון, שהוא בעצם מאפשר לקוד קלוד להשתמש באג'נטים משלו. זאת אומרת, אתה אומר לו, יש לי בעיה X, שאני צריך לעשות, יש לי בעיה בקוד במשהו, אוקיי? ואז הוא אומר, אם אני אלך עכשיו, ואני אלך ואבדוק את כל הקבצים, את כל מה שצריך, הקונטקסט שלי ייגמר נורא נורא מהר, וככה אני לא יכול לתת שירות טוב ללקוח, שאני הלקוח במקרה הזה. אז מה אני אעשה? אני אכתוב פרומט מאוד מוסבר לאג'נט חדש, סאב אג'נט, נגיד לו, יש בעיה X, זה ככה, זה הקונטקסט שצריך לדעת, לך תמצא לי את הבעיה עכשיו בדבר הזה, תחזיר לי את כל הנתונים הטכניים על הבעיה הזאת. ואז בעצם אתה רואה אותו, שהוא פתאום עוצר, אומר, רגע, רגע, אני אפתח אג'נט חדש, הוא נותן לו את כל העבודה, הוא מפרפר שם לפעמים גם 80,000K של, 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 של טוקנים, שזה בעצם, אנחנו מדברים פה ברמה של קונטקסט, הוא חוזר לו עם תשובה מאוד מצומטת, והוא בא אליי ואומר לי, תקשיב, הנה, זה הבעיה, זה הפתרון, אלה הדברים, טק, 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 כי הוא לוקח גם את כל הדברים של אחורה. והם פצרו פה בעיה מאוד מאוד גדולה.
אני אגיד לך ככה, רגע, אנחנו, יש לנו דמון דברים לעבור עליהם, ואני אגיד לך רק שאתה התחלת בלהגיד לא, ואיכשהו בהסבר שלך, עכשיו עד הסוף, שמעתי, וואלה, כן, יש מצב שאין יתרון כזה גדול להמשיך להיות במקום הראשון של גוגל, אם אתה לא משתמש, אם לא מחפשים אותך דרך גוגל. בהתחשב בזה שאתה מסתכל עכשיו על כל
זה לא מה שאמרתי, אבל אינטרנט,
זה מה שאני שמעתי. שכאילו אם אתה מסתכל על האינטרנט, ואתה אומר, רגע, יש עכשיו, אני רואה שסך החיפושים בגוגל יורד משמעותית, ו-LLM'ים אחרים באשר הם, פלוס AI מוד, עוקפים ומעולים אותם, ומחפשים דייברסיטי, אין משמעות כזאת גדולה למקום הראשון יותר, כמו שהיה פעם בחיפוש המסורתי. אבל, אנחנו לוקח אותך לחוק השני שלנו, אוקיי? והחוק השני נקרא חוק 18 טוקנים. בסדר? חוק 18 טוקנים. שזה בעצם מספר קסם חדש של תוכן בעולם ה-AI. אוקיי? אז ככה. מודלי בינה מלאכותית מעדיפים לחלץ הצהרות קצרות, עצמאיות ובנות משפט אחד, שאורכן אינו עולה על 18 טוקנים. כלומר, ואני צריך להוסיף סייג חשוב פה על הדבר הזה, זה... כלל זה חל בעיקר בשאילתות יומיומיות, שבהן המודל מתעדף יעילות בתחום בסינתזה שהוא עושה. בסדר? לא בעכשיו תכתוב לי מאמר, בלה בלה בלה, אלא יש לי שאלה, אני רוצה תשובה. מי הכי טוב ב, תן לי ספק שעושה X, אני צריך שתגיד לי ככה. התשובות הן תשובות שבדרך כלל מסביב ה-18 טוקנים, ולכן ה-AI מחפש לחלץ הצהרות ברורות. וזה לא ב, אנחנו לא נראים מחקרי עומק, בסדר? המשפטים ארוכים, דורשים, סיכום. תהליכים שזה תהליך שמכניס טעויות ופוטנציאליות לטעויות ומפחית את הביטחון בציטוט שה-LLM צריך, שהמודל צריך בשביל הטראסט שהוא מייצר במידע שהוא מביא מבחוץ ליוזר. ולכן יש פה גם הזדמנות מאוד מדהימה, כן? כאילו, מאמר קצר שמכיל פניני זהב, בסדר? בדמות של משפטים קצרים וקולעים, יקבל, יש מצב, כנראה שיקבל ציטוט של מילה במילה על ידי AI, לעומת מדריך מקיף של 30,000 מילים על תחום מסוים. בוא. כלומר, אם אתה עכשיו כותב מאמר על משהו, כל תחום, זה לא משנה מה, ואתה רוצה שעכשיו, כשאני היוזר, כשאני שואל שאלה בתחום שלך, אני אקבל את הציטוטים ממך ואת המקורות על האתר שלך, כדאי שהמאמרים שלך יהיו קצרים, עם פניני זהב ייחודיים ואסטרטגיים, ולא עכשיו, הנה כל התוכן, הנה 5 מאמרים באותו נושא, תהפוך אותם למאמר אחד ארוך, תוסיף עוד מילים, תנפח עוד בפסקה, תוסיף לי עוד איזה. לזה AI מסתבר שונא, הוא לא רוצה את זה, זה עושה לו רעש, הוא לא מבין, זה נראה לו כמו עוד אחד, גם אנחנו, נכון? זה נראה לו כמו עוד אחד מיני דברים, וחוק 18 טוקנים אומר שרוב השאילתות שנשאלות הן שאילתות קצרות, לא של מחקרי עומק, ה-AI יחפש למצוא פניני זהב ולהעתיק אותם מילה במילה, ולא להסתכן בטעות שמתבצעת מתוך סיכום של בלילת מילים ש-AI אחר יצר.
אני יכול להגיד לך משפט ב-18 טוקנים שייתן לך קלוז'ר לכל מה שאמרת?
בטח.
בדיוק 18 טוקנים. הבנת הסימונים בשפה העברית היא מסיבה מאתגרת, נקודה.
ו-18 טוקנים מה שאתה אמרת?
18 טוקנים, עם הנקודה. כן.
עם הנקודה. אוקיי, אז לחוק הזה אפשר לסמן וי, מבחינתנו.
כן.
טוב, החוק השלישי, סופו של התוכן evergreen. אין יותר דבר כזה שנקרא evergreen content. אוקיי, ומאמרים טובים ביותר.
ומתי היה תוכן evergreen?
יש, תלך לאנשי SEO, והם יספרו לך שיש דבר כזה שנקרא evergreen content. ואלה, ומה שנקרא, הנקודה פה שהמאמרים טובים נרכבים. תופעה חדשה בשם נטישת ציטוטים. אוקיי, אהבתי את השם שלה, נטישת ציטוטים. משנה את כללי המשחק. תוכן שעבר אופטימיזציה לבינה מלאכותית, זוכה לעתים קרובות לציטוטים בשבוע הראשון. אך נעלם לחלוטין תוך מספר שבועות, כאשר מודלים שמדרגים מחדש את המקורות על בסיס עדכונים ותחרות, הופכים את התוכן שלך ללא רלוונטי ולא עדכני. אוקיי? אז זה הופך על פי התפיסה, כלומר התפיסה של ההשקעה המסורתית בתוכן, הוא משנה את זה לגמרי, למה אני משאיר מאחוריי, מהי אסטרטגיית התוכן שלי. מאמר איכותי אחד יניב תנועה פסיבית לאורך שנים בעבר, אבל בכלכלת הציטוטים של ה-AI, תוכן שאינו מתעדכן, פשוט נושר מזיכרונו של המודל. כלומר, אם אנחנו נחשוב על זה שהיום למודל עדיין יש זיכרון שהוא מוגבל, אנחנו עדיין לא נמצאים על unlimited memory context. זה אומר שהוא צריך כל הזמן להתאמן, והוא כל הזמן צריך ללמוד דברים חדשים. ואם הוא לומד דברים חדשים, והקופסה שלו מלאה, הוא חייב לרוקן את הקופסה מדברים ישנים. אז אם מה שישן הוא ישן, ובעידן הבינה המלאכותית כל דבר מתיישן תוך 3-4 שבועות, זה כבר נראה כמו עבר ממש ממש רחוק, אז אין יותר דבר כזה שנקרא evergreen content. זה דורש מכל אחד, כל אחד שמייצר content, בכל צורה שהיא, לייצר מיקרו עדכונים שוטפים לעומת בלוג פוסטים לא נגמרים ונלאים. יש הרבה יותר משמעות לאין ספור ציטוטים בטוויטר, במה שנקרא אם אתה רוצה להיות עכשיו יוצר תוכן, מאשר לאתר אינטרנט שמייצר מאמרים ומדריכים לא נגמרים. סופו של עידן האברגרין קונטנט. מה דעתך על זה?
אני חושב שזה לא סופו של עידן, הוא אף פעם לא היה עידן. לא היה עידן של אברגרין קונטנט. אני חושב שגוגל הוריד את המושג הזה לפני 20 שנה. אם אתה שמת את מסמך או דף באינטרנט, ואתה חושב שאתה תמשיך לקבל טראפיק אליו בלי שאתה עושה שום דבר, גוגל כבר הוכיחה לפני הרבה מאוד שנים שזה לא קיים, אז אני מבחינתי, זה לא היה. תמשיך, הבא בתור.
אוקיי, הבא בתור. אין יותר דבר כזה שנקרא מומחיות רחבה. ואם אתם, ולפי הנקודות שלנו, אם יש לכם מומחיות רחבה, זאת חולשה. אוקיי. כלומר, מודלי שפה גדולים שאומנו לבצע הצלבה של מידע כדי לוודא שמקור המידע אכן מתמקד בתחום הליבה שלו, וזאת בשביל למנוע הזיות, כי כל הזמן הם מחפשים למנוע כל מיני הזיות, יוצר מצב שאסטרטגיית ה-SEO הוותיקה של כיסוי נושאים משיקים שקשורים איכשהו אחד לשני, כדי ללכוד מילות מפתח, בסדר, מה שנקרא אסטרטגיית זנב ארוך, הפכה לרעילה באופן אקטיבי עבור מודלי שפה. היא מאותתת למודל שאתם אגרגטור של מידע ולא מומחים אמיתיים. וזאת הזדמנות, מה שנקרא, למי שהוא כן מומחה אמיתי, שעושה דאבל דאון לעומק ולא לרוחב בתחום מסוים. כלומר, זה לא מספיק שאתה מדבר על AI. אתה צריך להיות מומחה לאג'נטים, so called, ולהתמקד רק באג'נטים, ללא קשר לרובוטים וללא קשר למודל תמונות שהתקנו בקנווה. אוקיי? כדי שהוא יסתכל עליך כמומחה אג'נטים, כי מבחינת המומחה AI זה זנב ארוך ורחב יותר. אז אמרנו, זה מהופך אותך לאגרגטור של מידע, AI מסתכל עליך ואומר, זה לא מומחה אמיתי, ולכל מי שהוא כן מומחה אמיתי, זאת אסטרטגיה מנצחת, ודרך אגב, באיזושהי פתח סוגריים, אני חושב שטיק טוק כאילו גם כבר הראו את זה מזמן, כאילו, תדבר על דבר אחד כל הזמן, האלגוריתם רוצה לדעת מה אתה הולך להביא, האלגוריתם מחפש לדעת שרותם הוא יוצר תוכן, לרותם יש עוקבים, אני רוצה להקפיץ את הרלוונטיות של רותם, אני רוצה לנסות ולחזות מה רותם הולך לדבר עליו, כדי לוודא שאני יכול לתת את זה ליותר עיניים רלוונטיות. כי אם רותם הוא זנב ארוך של מידע, אני לא באמת יכול לצפות מה הולך להגיע, ולכן יהיה קשה להתאים לו את הצופים, ולאלגוריתם זה עושה חיים קשים, וזה הנקודה.
אני לא לוקח פה צעד, לא ימין, לא נכון ולא נכון, אני יושב על הפסים, כי אני לא חושב, זו שאלה מאוד נישתית ברמה של אלגוריתם, של איך ש-LLM'ים מסתכלים על, על הרשת, כמו גוגל, ואני לא בטוח שהם באמת פרסמו את כל המידע הזה, למרות שהם פרסמו כולם מידע על איך להיות יותר אטרקטיביים, ומה האסטרטגיים ל-LLM Optimization. אבל אוקיי, תמשיך. בא בתור.
אוקיי, אז לנקודה החמישית קוראים לברוח מהצל המוסדי. איך לנכס לעצמכם את המומחיות שלכם, מילים אחרות. אופה, אז הבעיה היא לא רק פרומט ציטוט מבולגן, אוקיי? כאילו שאנשים לא מצליחים לכתוב את הפרומטים או לא יודעים מה לשאול, אלא בעיית ייחוס הקרדיט, למי זה שייך התשובה. כלומר, מה שאתה הולך ואתה מוסיף, איפה, מי הוא המומחה שאימנו לקחת את התשובה? כי אמרנו, הוא לוקח, הוא מנסה לעשות אוסף של כל מיני דברים. אז רוב המומחים תורמים מהידע שלהם, הרי באופן בלתי נראה, בזמן שמוסדות וארגונים שמעסיקים אותם, הם אלה שזוכים בקרדיט ובתוצאות ה-AI. בסדר, אתה עובד עכשיו איפשהו, אתה מומחה תוכן, אתה מייצר תוכן, והמוסד שאצלו אתה עובד זוכה להיות כביכול מי שאחראי על התוכן הזה. ופה זה מין סוג של נקודה, אולי אפילו בצד היותר אסטרטגי לקראת הסיפור הזה שנקרא אנשים מחפשים ב-AI, וזה שהפתרון האסטרטגי הוא יצירת עמוד תביעת מומחיות, אוקיי? כלומר, מה הם בעצם, מה הנקודה הזאת באה להגיד? הנקודה הזאת באה להגיד שאם יש לכם, אם אתם חושבים שאתם מומחים במשהו, ויש לכם אתר אינטרנט כזה או אחר, או שאתם עובדים באתר, אצל מישהו, אתם רוצים שיהיה לכם ממש דף שלכם, דף מומחה שלכם, כזה שמוקדש אך ורק למושג אחד, למה שאתם מומחים בו. היה מחקר שמצא שהעמודים שממוקדים באנשים ספציפיים, שמגדירים מומחיות ספציפית, מאפשרים לציטוטים של אותם אנשים לזכות בתדירות גבוהה יותר של פי 4 מבלוגים רגילים ללא מומחה שקשור אליהם. אוקיי? כלומר, אם אתה רוצה עכשיו להמשיך להוציא תוכן מכל מיני מקומות, ואתה רוצה שה-AI ייחס את התוכן שהוצאת אליך, כדאי שיהיה באינטרנט איפשהו אתר שמגדיר אותך כמומחה תוכן ספציפי במה שאתה עושה, שיאפשר למצב שבו כשאתה לוקח את השם שלך ושם את זה על מאמר אחר, על כל קונטקסט אחר ששמת, יהיה ל-AI יכולת לבוא ולהסתכל, רגע, רותם בר כתב פה על מה? שנייה. הנה הדף על רותם בר, נכון, הוא באמת מומחה סייבר בינה מלאכותית וזה וזה, לכן אני נותן רנקינג גבוה יותר לתוכן שהוא כתב, כי זה רותם בר. כי רותם בר כתב את התוכן הזה, ולא סתם מישהו ארטילאי בחוץ. אוקיי, זה, לא יודע, זה, פשוט, זה לא נקודה שהשתנתה, זה כשנראה נקודה חדשה, מה שנקרא, שנוספת לתוך הסיפור הזה של איך יהיה עובד. אוקיי, ואנחנו הולכים עכשיו לנקודה האחרונה שלנו, בנושא הזה, שנקראת Agentic Web, והיא נקראת פרדוקס הספאם. אוקיי, איך רעש שנוצר על ידי AI הופך אתכם ליקרי ערך? אז באופן פרדוקסלי, באופן פרדוקסלי, בסדר? העלייה בכמות הספאם שנוצרת על ידי בינה מלאכותית היא חדשות מצוינות עבור מומחים אמיתיים. זה מחקר של גוף בשם ספארק טורו, שמצא שמחצית מהעמודים החדשים ברשת הם ספאם. אוקיי, פשוט רעש. והרעש הזה שמגיע למודלי בינה מלאכותית עושה להם לא טוב ככה בבטן. מודלי הבינה מלאכותית הופכים ממש נואשים כדי למצוא תוכן עם אות חזק, בסדר? של מומחיות, כדי להימנע מעונשים של הזיות. בסדר, דיברנו על זה לדעתי באחד הפרקים, על איך מודלים מקבלים עונש מהפרוביידרים שלהם כשהם הוזים יותר מדי. ולכן הם מנסים לייצר ולחשוב, ה-AI בעצור מנסה לחשוב על שיטות מיוחדות, איך להתעלם מספאם. כלומר, עליית הספאם גורמת לזה שמומחים אמיתיים הופכים להיות טובים יותר ומה שנקרא מקודמים אוטומטית על ידי AI מבלי שהם צריכים לעשות שום דבר כמעט. אם יש לכם מומחיות אמיתית עם נתונים אמיתיים ויש לכם דף שמחבר בין המומחיות שלכם לבין אתם, בסדר? אז כנראה ש-AI הולכים להסתכל לכם בצורה אחרת, וזה אומר שאתם תהפכו להיות מקור נדיר של ערך לאות נקי, עוד שמסתכלים אבל אומרים, הוא מומחה, הוא כותב דברים חדשים, הוא לא בא לעשות פה בלגן, הוא לא כותב את אותו הדבר בצבע אדום, כמו שהקודמים לפניו עשו בצבע ירוק, והשתמש בג'מיני כדי לחרבש משהו, וזאת הנקודה שפשוט הופכת לסוג של מגדלור מבחינת ה-AI, למי הוא מומחה, מי הוא אומן, מי הוא מומחה, מי הוא לידר.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, עומר, מה זה מומחה?
מה זה מומחה? אני חושב שמומחה זה מישהו, אתה יודע, פעם הסתכלו על זה בצורה של כמה שעות אתה עובד על משהו. כמה שעות אתה מתעסק במשהו.
מעולם לא הסתכלו על זה ככה. מעולם לא הסתכלו על זה ככה.
אני מכיר את זה ככה, של כמה שעות אתה צריך להיות כדי...
אומרים שאם תעבוד אלף שעות, או אלף ימים, או אלף זה,
אז כאילו... כן, כן,
אז זה אני מתכוון. אני שואל אותך, איך אתה יכול לדעת עם מישהו מקצוען?
אני חושב שקשה לך לדעת עם מישהו מקצוען אם אתה לא מגיע מהמקצוע. כלומר, כי סביר להניח שכל מה שהוא יגיד לך, אתה תגיד כנראה שזה נכון, כי אני לא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. בסדר? אז זה קצת קשה. אז
מבחינתך, מישהו שהוא מומחה, זה מישהו שיודע לחרטט בביטחון.
לא, לא, אז זהו. אני חושב שמישהו שהוא מומחה, זה מישהו שיודע לחרטט בביטחון, אבל גם עומד מאחורי מה שהוא אומר. כלומר, אם הוא בא ומחרטט בביטחון ואומר שהוא גם יבצע, בסדר, ויש לו טרק רקורד.
אני אקבל ממך תשובה של LLM לא טובה. אם אני אשאל LLM מה זה מומחה, הדבר הראשון שהוא יגיד לי, בן אדם שיש לו הסמכה.
אז אני לא חושב בעידן של בינה מלאכותית שזה מישהו שיש לו הסמכה, כי אני מכיר כבר יותר ויותר אנשים, אני בעצמי אין לי הסמכה לכלום. אני בעצמי לא אף פעם לא קיבלתי, אף אחד לא הסמיך אותי לשום דבר. היחידים שהסמיכו אותי עד היום,
אבל אתה עובד בתחום שאין בו הסמכה.
היחידים שהסמיכו אותי עד היום, בכל דבר שעשיתי, כי גם את התואר הראשון שלי אני עזבתי באמצע, סבבה, היחידים שהסמיכו אותי הם הלקוחות שלי. היחידים שהסמיכו אותי לעשות את מה שאני עושה, זה הטרק רקורד שיש לי מלקוחות שמרוצים ממה שהם קנו וממה שהם רכשו. כשאתה תבוא אליי ותגיד לי,
אתה חוזר למה שאמרתי, מומחה זה מחרטט בביטחון.
אין שום בעיה, אבל אמרתי, זה לא רק מישהו שמומחה, אני פשוט, מה שאתה אמרת, פשוט פלוס אחד. זה מומחה שזה מישהו שמחרטט בביטחון, בסדר? פלוס עומד מאחורי החרטוט שלו. הוא מוכן לחרטט, והוא עומד מאחורי מה שהוא אומר, ולכן אני לא יודע אם זה חרטוט דרך אגב. בסדר? המילה חרטוט יש לה קונוטציה שלילית. כי אם אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר, ואתה אומר, זה אני הולך לעשות את זה, אני אגרום לזה לקרות, אולי אני חושב שזה ייקח שבוע, וזה בעצם ייקח שבועיים, יכול להיות שיש לך הערכת זמנים לא כל כך טובה. אבל אם אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר, ואתה מבצע, ויש לך גם טרק רקורד שמוכיח הצלחות, אולי זה לא נחשב כבר חרטוט. אתה מבין?
אני חושב שהמושג מומחה הוא מושג מאוד פלואידי.
בדיוק.
שקשה מאוד לעמוד אותו, ואם אנחנו כבני אדם, אוקיי, כבני אדם, ולפעמים אפילו אם בן אדם שהוא מומחה בתחומו, קשה לו להבין אם יש עוד מומחים אחרים בתחומו, איך אנחנו מצפים שאל-אלם יבין אם מישהו מומחה או לא, על סמך איזושהי כתבה או משהו שמישהו כותב?
אז פה אנחנו חוזרים, פה זה מה שאתה אומר, אנחנו מחזיר אותי לנקודה של חוק ה-18 טוקנים. דברים ברורים מאוד.
מומחה זה אחד שמצליח להכניס את הכל ב-18 טוקנים.
מומחה זה אחד שמצליח להכניס את הכל ב-18 טוקנים. בדיוק.
יש אנשים באוניברסיטה שהם פרופסורים שרק החוג שלהם הוא יותר מ-18 טוקנים. אוקיי? רק החוג שלהם.
אוקיי. וזה בדיוק מה שהופך את זה לסופר רחב. מה שנקרא לרוחב ולא לעומק.
תקשיב, אבל... נקבל אותך, אבל תרגע, לא, תעצור. אנחנו חייבים להמשיך, יש לנו מלא מלא דברים, אני חייב לדבר איתך.
אתה יכול לעצור אותי בתוך דיון כזה
כרגע,
עמוק?
כרגע אנחנו עוצרים, כי אין לנו זמן, אנחנו יכולים לסיים, אנחנו צריכים לעמוד באיזשהו לוח זמנים מסוים, כלשהו, מתישהו, כזה. טוב, אז זה אולי נשמע כמו בדיחה ממש 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 גרועה, עוד פעם חוזרים
רגע,
לאמזון.
רגע, שנייה, אני יודע מה, אני אעצור אבל... אותך, אני אעשה לך אחד על אחד, אני רגע עוצר אותך, יודעים מה? אם אתם חושבים שאתם יודעים מה זה מומחה, תגידו לנו איזה צד אתם תופסים, עוד פעם, בעידן של בינה מלאכותית, האם אתם חושבים שזה רותם, האם אתם חושבים שזה עומר, האם אתם חושבים שיש עוד כלל בעולם ה-GEO שלא התייחסנו אליו בכללים החדשים, או לחילופין שמשהו מתוך מה שאמרנו הוא שטות מוגמרת, תרשמו בתגובות, זה מאוד מסקרן אותי לדעת.
אגב, ספוטיפיי, רותם... תיכנסו ותרשמו לנו שם, לא צריך משהו מיוחד, כן? אותו דבר גם ביוטיוב. טוב. אז דבר על אמזון. אז אמזון זה חברה ענקית שמרוויחה מיליארדים. אנחנו לא צריכים אפילו להסביר כמה חברה הזאת מרוויחה. היא מפטרת 14,000 עובדים. אבל הסיבה היא לא קיצוצים, אלא השקעה בטכנולוגיה. זו בדיוק המציאות שבאמזון לאחרונה, אוקיי? אז החברה הודיעה על פיטורים של החברה, שזה כולל עובדי מטה, ועוד הרבה הרבה סוגים של עובדים, וההסבר רשמי הוא שהעולם משתנה מהר, וצריך להתייעל כדי להשקיע באימורים גדולים יותר של החברה, ובראשם, איך לא, בינה מלאכותית ג'נרטיבית, אוקיי? בית גלתי, סגנית נשיא בחירה באמזון, קינתה את הדור הנוכחי של ה-AI, הטכנולוגיה הטרנספורמטיבית ביותר מאז האינטרנט. אבל כמו תמיד, הסיפור האמיתי קצת יותר מורכב. בעוד שהצהרות הרשמיות מדברות על להיות רזים יותר ופחות בירוקרטיה, האנליסטים בשוק מצביעים על סיבה קצת יותר כואבת בכיס. העלות המטורפת של שבבי ה-AI, או בשמם המקצועי GPUs, מסתבר ש... AWS, שירות הענן של אמזון, יש ביקוש אדיר לשירותי AI, מה שאומר, הם לא מספיקים להוסיף CPU'ים, את ה-GPU'ים האלה, ועדיין, ומשתמשים בהם, וכאילו, אין להם מספיק בשביל לתת את הכל. מה שאומר שהם צריכים עוד ועוד שבבים, והשבבים האלה ממש ממש יקרים, בעיקר מבית NVIDIA, שעברה את ה-5 מיליארד, 5 טריליון דולר עלות.
כן.
עכשיו, העלות הזאת היא שיש כאלה שטוענים שהפיתורים הם לא הסיפור של AI מגביר את הפרודקטיביות, אלא הסיפור הוא שבבי AI יקרים בטירוף, שלאמזון אין כסף לשלם עליהם. אז מה הפתרון של אמזון? אם הם פשוט אי אפשר לנצח אותם, תבנה בעצמך. אמזון עדיו מפתחת שבבי AI משלה, כמו טרניום וטרפטין, הנה רגע, אינפרניה, והמטרה להפחיד את התלות ב-NVIDIA, ולהציע ללקוחות פתרונות זולים יותר ויעילים יותר. והשלב שלה החדש, טרניום 2, מבטיח להיות חזק משמעותית וחסרוני מהדורות הקודמים, אבל זה לא מספיק. החברה הכריזה על עסקת ענק של 38 מיליארד דולר עם OpenAI, במסגרתה AWS, לא פחות ולא יותר, תספק את התשתית להרצת המודלים המתקדמים של OpenAI, כולל מאות אלפי שבבים GPUs של NVIDIA. זה רק מראה את סדר הגודל של ההשקעות הנדרשות כדי להישאר רלוונטיים במרוץ החימוש הטכנולוגי הזה. עכשיו צריך להגיד, החברה פיתרה את האנשים, 14 אלף איש, לא בגלל ש-AI מחליף אותם. זה בגלל AI, אבל לא בגלל ש-AI מחליף אותם, בגלל שהם הולכים לשלם פחות כסף ל-14 אלף איש, לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בצ'יפים, בחומרה. תקשיב, זה ליטרלי מחליפים בני אדם ב-AI, הגרסה החדשה. AI לא מחליף לך את העבודה, אנחנו צריכים עוד חומרה, אוקיי?
AI לא מחליף אותך, פשוט צריך את הכסף של המשכורת שלך.
כזה, תקשיב, זה פשוט לא הגיוני, תבין. אמזון היום עומדת באיזשהו משבר מאוד מאוד גדול. אם אתה מסתכל על אמזון, אמזון כחברה, זה חברה שלא מרוויחה הרבה, הרווח שלה מאוד מאוד קטן. מצד שני, AWS, זה חברה שמרוויחה...
מחזיקה את הכל.
בוכתות. בוכתות, מדברים פה על 20, 30, לפעמים גם 40% זה חלק מהשירותים שלה, זאת אומרת, היא מרוויחה המון המון כסף, אבל הרווח הזה עדיין לא מספיק בשביל לקנות עוד צ'יפים של AI ללקוחות שדורשים היום, זאת אומרת, היום אם אתה לקוח שדורש שימוש ב-AI מסיבי, אתה לא תקבל את הסטורג' את הדבר הזה כי אין, כאילו, ברמה הזאת, ואמזון כל יום מוסיפה עוד ועוד צ'יפים, ו-NVIDIA מייצרת בבלקים מאוד מאוד גדולים, ומוכרת ל-NVIDIA כבר מה שהיא רכשה ממנה לפני 5 שנים, אתה יודע, זה בקלוג מאוד מאוד ענק. דיברנו על זה ש-NVIDIA יש להם בקלוג ענק, ואם אתה מזמין היום, תקבל עוד 5 שנים. כאילו, זה הבקלוג המטורף של NVIDIA, שיש לה עכשיו.
ככה זה כשאתה היחיד בעולם שמוכר צ'יפים שכולם רוצים.
אז לא היחיד בעולם, אגב, לא היחיד בעולם, ואני חייב להגיד לך, יש גם אחרים, כמו למשל גוגל.
שנייה, רגע, אני חייב להגיד שגם כל האחרים שיש, מעבר לאלה שמייצרים לעצמם, בסופו של דבר, אם תיכנס נגיד לאתרים כמו סטייל LLM ארנה למיניהם, כל מיני ארנות של LLMים, ועכשיו תלך ותבצע השוואה של חומרה, כאילו תיכנס לצד של האינפרסטרקצ'ר ותשווה, רק NVIDIA מופיעים שם. כלומר, אתה צריך לגלול ממש, 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 ממש למטה כדי למצוא פרוביידרים נוספים, אבל אם תיכנס לארנה, כאילו אין מתחרים ל-NVIDIA. אין, פשוט אין, נכון לעכשיו, אין להם באמת מתחרים שמצליחים לייצר את מה שהם מייצרים.
אז בוא נדבר על חברה. בפרק הקודם דיברנו על זה שגוגל, רוצים שתייצר קוד, סתם קוד, אפילו עשו כפתור I feel lucky, אתה זוכר את זה? כאילו ברמה הזאת, בוא תשתמש, לא אכפת לנו, בוא תייצר שטויות זבל, גם אם אתה לא יודע מה אתה רוצה לייצר, תחץ I feel lucky ותייצר לך את האפליקציה הזאת. אז תבין שבעוד כולם פה מדברים על או מתחננים לחברות חשמל לספק להם עוד קילוואט נוסף בשביל להריץ את ה-LLM שלהם, גוגל החליטה שהיא פשוט עוברת לגור במקום אחר. פרויקט סן צ'ארטר, לא פחות ולא יותר, הפרויקט המטורף החדש של גוגל, מתוכנן לשלוח קונסטלציות של לוויינים עם TPU צ'יפס, אוקיי? למסלול כדור הארץ נמוך, כולם מחוברים דרך Free Space Optical Links. למה? אתה שואל בטח? כי השמש נותנת פי טריליון, 100 טריליון יותר אנרגיה ממה שכל האנושות מייצרת, וזה נראה לחבר'ה בגוגל בהזדמנות ממש ממש טובה. צריך להגיד שגוגל מייצרת לעצמת הצ'יפים. היא כבר יש להם מפעל, והיא כבר מייצרת לעצמת הצ'יפים. TPU זה אלה, זה שאלה.
יש להם TPU, כן, TPU.
איפה זה מופיע בארנה?
רגע, אני חייב להגיד לך שזה קודם כל זה סיפור נהדר. בסדר? הוא מין סוג של עוד איזשהו הבלחה לקראת...
עזוב, אתה יודע למה גוגל עשו את זה? אתה יודע למה הם עשו את זה?
אני אומר, בקלות אני יכול לדמיין את זה כמו עוד איזושהי נקודה של סוף האנושות, אבל רגע, לשלוח לוויינים שיקבלו את האנרגיה שלהם מהשמש ויריצו עכשיו TPU'ים בחלל, ואתה תוכל לקבל אנרגיית LLM, מה שנקרא, כמו סלולר, זה פשוט גאוני.
מי חשב על זה קודם?
זה פשוט גאוני.
מי פרסם שאמר שהוא הולך לעשות את זה קודם? זרוק את הניחוש, הכי פרוע שלך, לא אמרנו את השם שלו היום בפרק.
אילון מאסק.
אילון מאסק. הוא כבר אמר את זה לפני כמה זמן, ונראה לי שגוגל גנבו לו קצת את הרעיון. כן, הוא כבר יש לו את התשתית, יש לו כבר את הלוויינים, יש לו את הכל. אז רק להוסיף אל הלמים, אתה יודע.
אתה יודע, אני חייב להכניס רגע את הפרופו אילון מאסק. אתה בטח שמעת על הדיל המשוגע הזה, נכון? שהוא עושה למול טסלה. האמת שזה אני כבר לא עוקב, הוא קיבל אישור או לא קיבל אישור?
על מה?
להיצמד למדדים. טוב, אני אספר פה את הסיפור, אני לא יודע את התשובה, אבל אולי תסתכל בבקשה בזמן שאני מספר את הסיפור, ותראה אם אתה מוצא את התשובה באינטרנט, כי זה היה כבר אמור להיות החלטת בורד, ואני הייתי עסוק מדי ופספסתי. אבל לגדול אילון מאסק בא ואמר, אם מודדים את כולנו על תוצאות, כלומר, אני בתור עובד, בסוף באים ואומרים לי, אם התוצאות שלך טובות תישאר או תקבל בונוס, אם התוצאות שלך לא טובות, סתילך. אז למה אני, אילון מאסק, כמנכ״ל או שעובד כמנכ״ל, אז העבודה שלי בטסלה, לא נמדד לפי התוצאות שלי. אני רוצה להימדד לפי התוצאות. ויותר מזה, הוא בא ואומר, אני לא רוצה מזכורת. כלומר, אם אין לי תוצאות, אם אני לא מצליח להעלות את שווי המניה, אל תשלמו לי. אבל אם אני כן מצליח להעלות, אני רוצה להעלות בהתאם. והוא בא ואמר בגדול שהוא בתוכנית שלו רוצה לקחת את טסלה להיות 8 מיליארד דולר, חברה ששווה 8 מיליארד דולר, ואם זה נכון, בהתייחס למניות הקיימות ולשיטת המדרגות הקיימת בחוזה שלו,
טריליון,
של
טריליון,
רכישת
לא
מניות,
טריליון,
טריליון, כן. 8 טריליון, כן. אז בעצם אילון מאסק צפוי, במידה וזה באמת מאושר, להפוך להיות הטריליונר הראשון, נכון? בעולם?
כן.
וסביב הדבר הזה יש הרבה הרבה שאלות. עכשיו השאלה שלי, רגע, זה אושר הדבר הזה? הם אישרו את זה בבורד? לא שאתה רואה? מעניין מאוד. אני צריך להסתכל ולחקור את זה טיפה יותר לעומק, אבל תבין איזה בן אדם פסיכופת, אוקיי? שהוא מצליח להצמיד את הערך שווי שלו לתוך השווי של המניות. אנשים אחרים משקיעים במניה, ולכן הוא אוטומטית צומח, משהו נורא הגיוני, כי ככה הבורסה הזאת עובדת, אבל בלפי האסטרטגיה שלו, כמות המניות שהוא יחזיק, הולכת להיות כל כך גדולה, שהוא פשוט יהיה כל כך עשיר, שעכשיו עם כל הכסף הזה, ועם צי של לוויינים מסביב לכל העולם, צי של רובוטים ורובוטים אוטונומיים, תשמע, הוא פשוט פסיכופת. כאילו, אתה יודע, זה כל, זה מה שלפני, כאילו, דיברו על זה לפני 5 שנים שלשם הוא הולך, אבל הוא אשכרה מיישם המשוגע הזה. את הכל, אני נגנב ממנו.
כן, זה אושר, זה אושר.
זה אושר, אין סיבה שלו.
החליטה חדשה שאושרה על ידי הדירקטוריון כוללת 12 מנות של מניות, כל אחת עם 35.3 מיליון מניות, שתוענקנה רק אם טסלה תשיג יעדים, קפיטילציה ותפעולים ספציפיים בפני 10 שנים, וצריך להגיד שמדובר בחבילת תגמול בשווי כמעט טריליון דולר, אוקיי? לפי מה שיש עכשיו, לא מה שיש מחר, אוקיי? הפרמטרים שווי שוק, מאסק יקבל 1% מהעון עבור כל חצי טריליון גידול בשווי השוק, מספר רכבים שנמכרו, מנויים בתשלום לשירותי ה-FSB ותוכנה, חדשנות מוצרים, אוקיי? וואלה. אני חושב שזה אחלה רעיון בשביל להיות מנכ"ל.
אני חושב גם, דרך כלל ידעתי גם מנכ״ל של דורדש, גם כן הולך על הקו הזה, וגם כן מצמיד את עצמו לשווי המניה, ואומר, אני לא רוצה מזכורת, אני רוצה לצמוח עם צמיחת החברה, וזה באמת שזה מגמה מעניינת מאוד שקורית. מפחיד לחשוב על בן אדם שיש לו כל כך הרבה כסף, כאילו כבר עכשיו הוא הכי עשיר בעולם, אבל כאילו תחשוב שהוא יהיה מה שיש לו היום פי שמונה. תשמע, לא יודע, זה כאילו, אנחנו פודקאסט על AI, אבל זה מסוג הדברים, זה מסוג הדברים שפשוט blow my mind, במיוחד שיש לו כל כך הרבה השפעה על הדבר הזה שנקרא AI, ועל הדבר הזה שאנחנו בסוף מממשים אותו.
בוא אני רוצה לספר לך כזה דבר, תקשיב, בוא נשים רגע סטופ על קורפורייט וחברות דברים כאלה, בוא נדבר על דברים טיפה יותר של בית. אז שמעת פעם את הבדיחה על כלב אדם ושני חתולים נכנסים לחדר? לגמרי. אז זהו, שזאת לא בדיחה, זאת ההתראה האמיתית שמצלמה החדשה של גוגל שמריצה ג'מיני פור הום, אוקיי? כן, כן, גוגל החליטה שהתראות היבשות כמו זוהתת נייה עם כל כך 2024, והגיע הזמן לשדרק את חוויית הצפייה בצורה מאוד מאוד משמעותית בבית שלנו. ובכן, למישהו הרבה יותר סקרן וקצת קריפטי, צריך להגיד לי, אז במקום לקבל סתם התראה על חיה במרפסת, עכשיו אפשר לקבל דיווח מפורט על שתי תרנגולות שעושות בלגן על הספה החיצונית, אוקיי? אם מישהו יש לו תרנגולות ליד הבית. חדשות רעות אוקיי? וחדשות טובות לכל מי שאוהב טכנולוגיה ודברים ודרמות קטנות בחיים. אז מאחורי הרעיון של Gemini for Home הוא לקחת את כל המצלמות הנסט שלכם ולהפוך אותם למשהו שמבין את הקונטקסט. במקום התראות גנריות על אדם זוהה במערכת, בשילוב עם זיהוי פנים אולי, תספר לכם בדיוק מי הגיע, מה הוא עושה, ולפעמים אפילו מה הוא לובש, וזה יכול להיות שימושי בטירוף, למשל, כשהמערכת מדיעה לכם שהילד חזר בביתה בשעת לילה מאוחרת, ולא סתם אדם זוהה בדלת הכניסה. הפיצ'ר הזה, יחד עם יכולות החיפוש בשפה טבעית שנקרא S-Google, מאפשר לכם לעשות דברים כמו מתי הגיע השליח פיצה, האם הקליפ וידאו הזה רלוונטי, וגם תעשה לי הום בריף, אוקיי? שזה סיכום יומי של כל האירועים שהיו היום. וכדי שלא צריכו לנבור בשעות של צילומים, ממש.
ג'רוויס.
כל הטוב הזה גם מגיע עם מצלמות חדשות ברזולוציה של 2000K, עם תג מחיר שנע בין 10-20 דולר בחודש, כחלק ממנוי גוגל הום פרימיום, אבל כמו בכל סיפור טכנולוגי טוב, גם צדדים פחות זוהרים ויותר קומיים, אוקיי? המערכת שניצאת עדיין בשלבי גישה מוקדמת, Early Access, מה שדיברנו על הרובוטים מקודם, אוקיי? נוטה לראות דברים אחרת. הדיווחים ברשת מספרים על AI שמזהה כלבים בתור צבעים, ממציא אנשים שלא קיימים בהתראות, מחליט שלמשתמש יש עדר של חתולים, כתב אחד בדברג' שבדק את המערכת הרגיש שהיא פשוט מוזרה, וקצת מטרידה כשהתראות עברו מלהיות שימושיות למבול של מידע מפורט מדי, לפעמים פשוט שגוי, שמעלה את השאלה, איך זה באמת ישפיע על החיים שלנו? מצד אחד, זה צען ענק לכיוון של הבית החכם שמבין אותנו, מקל עלינו, מצד שני, זה מרגיש מאוד צעד לעבר עולם שבו כל תנועה שלנו מתועדת, מנותחת, ולפעמים גם מפורשת, לא נכון, על ידי אלגוריתם שיקור קלות או יותר. כאילו, חבר'ה, בסין כבר המציאו את זה. למה להמציא את זה מחדש? למה לעשות משהו? כאילו, יש חברות בסין שעשו את זה, שעשות את זה ממש ממש טוב.
זה בסין. כל ה-CIA מושתת על רעיונות כאלה, כאילו.
אני לא מבין, כאילו, העולם באמת עומד בסטנדרטים כאלה של זיהוי אובייקטים בוויז'ואל, אני לא מצליח להבין. איך הגענו לדבר הזה?
לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שרק בפרק הזה, רק בפרק הזה דיברנו על דברים שכבר יצאו וכל אחד יכול לרכוש, שזה בית חכם שרואה מה אתה עושה בפנים, טוב יותר, טוב פחות, קצת יותר הזה או קצת פחות הזאת, רובוט שמתהלך לך בבית ועושה את הכביסה, רובוט כן. אחר שהוא הכלב שלך שהולך ועוזר לו להזיז ארגזים ממקום למקום, זה כבר פה, אנחנו מדברים כן. על דברים שקרו, זה לא בשיחה שלנו מלפני שנה עלי הרובוטים בדרך, לא, הרובוטים כבר כן. הגיעו, הם פול, כבר הזמינו אותם, יש כבר נגמר הסטוק, מחכים לסטוק חדש. אתה מבין את הדבר הזה שבלמטה, כן. ולמטה מחכה לך איזה טסלה עם FSD שכאילו לוקח אותך, אתה גם לא נוהג?
כן.
שמע, זה כאילו, אתה יודע, זה ברמה שכבר, לפעמים אני עוד שומע את כל החבר'ה האלה שמפחדים ש-AI יגרום לנו להפסיק לחשוב. זה בדרך כלל עוזר לך להבין מי לא משתמש ב-AI, כי מי שמשתמש ב-AI מתלונן על זה שהוא עייף, הוא עובד יותר מדי קשה, הוא המוח שלו פירה כבר, הוא לא מצליח, כאילו מי שמשתמש ב-AI יודע שהוא עובד הרבה יותר קשה מכל אחד אדם אחר, וזה אנשים שיודעים לעבוד עם AI.
אבל גם נהנה מהדרך.
כן, נהנה לאורך כל הדרך, לא מדבר על זה שזה כיף, כן, זה משנה את זה, אבל הוא עובד יותר קשה. ואנשים שלא משתמשים ב-AI מפחדים ש-AI יגרום לך להפסיק לחשוב. ככה אתה מאוד קל לדעת מי משתמש ומי לא משתמש. ומה לעשות? וזה מאוד, אתה יודע, כאילו, אני אומר, מה אתה מפחד מי ישתמש או לא ישתמש? אנחנו אשכרה חיים בעולם עכשיו, שיש פה רובוטים שמקיפים אותך מכל כיוון, והם לא במעבדה, הם אצלך בבית. כאילו, אם יש לך עכשיו, בא לך להשקיע עכשיו $30,000, סכום שהוא מכובד לך לכל הדעות, ואם רכב. זאת זה גם לא... כן, בדיוק, זה כמו לקנות עכשיו רכב, ואפילו בארץ זה כנראה חצי רכב, כאילו.
כן.
עם כל הכבוד, כאילו, אם אתה בישראל. וזהו, ואתה מביא צי של רובוטים, שכאילו... לא יודע, אני מודה שבא לי, כאילו, הדבר הראשון שקופץ לראש, אני מביא כאילו הסכנות, הפחד, הנה, סבבה, בא לי. לי אישית, אוקיי. בא לי שהבית הזה ידבר, בא לי שיבוא עכשיו רובוט ויקח את הכוסות שתייה שלי מהבוקר וישים אותם במדיח, בא לי שהכלב לא, כאילו, לא יודע, אני אוהב את הכלבים שלי, אבל אני, הבא בתור, סבבה לי שהוא לא ילך ישיר שערות וכאילו, לא יודע, נראה לי, זה כאילו הגוטו ראשון שלי, מעניין.
כן.
כן, וצריך לאסוף אחריו.
אז בוא נשאל את המאזינים שלנו, מה AI עשה לכם מוזר בבית? איזה סיפור מוזר קרה לכם עם AI? איזה משהו שהוא עשה לכם שהוא ממש מוזר והייתם רוצים לספר לאנשים אחרים? אנחנו עוד נשמח לשמוע מה AI עשה לכם מוזר, אבל תנו לנו סיפורים מעניינים, ג'וסים, מגניבים כאלה, ונעיף אתכם, נספר. יאללה, בוא נתחיל להעיף את זה. אני רוצה להודות לך, עומר הררי, היה לנו אחלה פרק, אני ממש ממש נהניתי. אני רוצה להודות גם לכם. כן, ואני רוצה להודות גם לכם. שים לנו לייק. קטן, צטלה, קטן כזה, לייק, לב, או וי, או זה, על הפרק הזה. אגב, אתם לא עוקבים אחרינו, וסתם קיבלתם את זה ממישהו אחר, תעקבו אחרינו, אנחנו מפרסמים כל שבוע פרק, בנושאים הכי חמים, הכי מגניבים, והכי מדוברים בעולם הזה, של קוראים לו AI.
ואם יש דברים חדשים שקפצו לכותרות, או קפצו לכם לראש, והייתם רוצים שרותם ואני נחפש קצת מאמרים, נחקור, נקבץ אתם ביחד, ואז נריב על זה, אז תשלחו לנו. זה מאוד מעניין, ואנחנו שמחים כל פעם חדש שזה קורה. אז כדור בתיידיים שלכם, ממשו את זה. תודה רבה לכל מי שהזין, ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא.
תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. Yalla bye.
I fed the machine all the data, hoping for a paper greater than any I could write myself, you see. A masterpiece for me. It promised perfect prose before my very nose. Oh, hey, oh. Catastrophe, AI blues all around, AI blues all around. I asked for brilliance, got gibberish instead. My academic dreams are truly catastrophe, AI blues all around, AI blues all around. I should have known it was a fool's game. Now I'm drowning in digital shame. Next time I'll stick to pen and paper true. Less tech, more me and you. Oh, AI, why you gotta do me like that? Hey, I'm picking
you're putting down. It's a hot mess, a total catastrophe. Yeah.